סוגיית הרפורמים. סוגיה גדולה. האמת היא, אני לא מכיר בדיוק היטב מה הכיוון של הרפורמים, מה כן הם שומרים, מה הם לא שומרים, בדיוק איפה זה עומד הקו הדתי שלהם. אנחנו יודעים שחלק מהם, או חלק מהמנהיגים שלהם, או חלק מהציבור מהמנהיגים של הציבור החילוני פה מנסה לדחוף את הרפורמים שיש שם איזה מעמד פה במדינה, ולזה צריך להתנגד התנגדות מאוד גדולה ולא להסכים. איך להתנגד זה שאלה בפני עצמה, אבל עצם ההתנגדות שאין מקום של הרפורמים יהיה איזה מעמד כלשהו מבחינת איזה גוף נוסף של השקפת עולם דתית בתוך עם ישראל, אין דבר כזה. ובאמת הרפורמים בחוץ לארץ הם הולכים ומדלדלים מאוד מאוד, והם נאבקים על קיומם, אבל הם לא נאבקים נגד הדתי, נגד הציבור הדתי, הם נאבקים נגד ההתבוללות. ומשקיעים בזה עוד עתק ומאמצים עצומים כדי לשמור על הילדים שלהם, כי צורת החינוך שהם נותנים היא לא כל כך מחזיקה מעמד, ואז ההתבוללות היא מאוד גדולה בקרב הרפורמים, והם מנהלים מאמצים עצומים, לא יקרו לידי מלחמה, מאמצים עצומים לשמר את הבנים שלהם שישארו יהודים. ומי שרוצה להתחתן עם גויה, הם מנסים לשכנע אותו שתתגייר, יהיו רפורמי, כן. אבל שתהיה שייכת, שהם יהיו שייכים הלאה לעם היהודי. זה המצב, וכמה שליחים שנסעו לחוץ לארץ, שהיו בחוץ לארץ, כשהנושא הזה של הרפורמים התעורר, אז הם כתבו לבני, לרב אליעזר, וגם לערוץ 7, שהם, מה שהם היו, עשו, כשהיו שם בחוץ לארץ, הם ראו שהרפורמים, הם עוסקים במשמירת היהדות, ברמה שלהם. אבל, והיה להם שיתופי פעולה חשובים מאוד, שליחים רבים, עם הרפורמים, עם הקונסרבטיבים, שהם עומדים באמצע בין הרפורמים לדתיים, וצריך את השיתוף הזה, הפעולה הזה שם. כך כתבו כמה שליחים, אני רק אומר את העובדות. מה צריך להיות היחס לרפורמים, אם להיפגש איתם או לא להיפגש איתם? העניין הוא בעצם מורכב. מצד אחד, צריכים להכיר אותם כדי לדעת איך להילחם בהם בכלל. מי הם בכלל? מה הם רוצים בכלל? מה הקו שלהם? אף אחד לא יודע, לא מכיר. מי שלא יודע, לא יודע איך להילחם איתם. יכול להיות שהוא נלחם במקום, לא בכיוון הנכון. אבל בשביל לדעת את זה, צריך לשמוע אותם. איפה הם עומדים? מה הם רוצים? על מה הם שומרים, על מה הם לא שומרים, מה הכיוון שלהם. אז אני לא רואה חיסרון, לא רואה שיש בזה בעיה, אם מישהו רוצה להיפגש עם הרפורמים כדי להכיר איפה הם עומדים. לא כדי לתת להם מעמד, לא כדי לתת להם איזה לגיטימציה, אלא פשוט לראות איפה הם עומדים. דבר שני, הם לא יותר גרועים בהרבה מאלה מהציבור החילוני שהוא כופר לגמרי, כן, הוא אתאיסט וכופר לגמרי ביהדות ומתנגד אליה ונלחם בה, הם לא יותר גרועים מאלה. אלה עושים דברים קשים ואלה עושים דברים קשים. אין הבדל כל כך ביניהם. עם הקבוצה הזאת אנחנו כן חושבים שאפשר להיפגש, עם הקבוצה השנייה לא. יש מקום לשיתופי פעולה בכל דבר שהוא לטובת עם ישראל. מה שמזיק לעם ישראל, אסור לעשות שיתופי פעולה. אבל מה שלטובת עם ישראל, יש מקום לשיתופי פעולה. אנשים שרוצים להיות יהודים ורוצים להמשיך את העם היהודי, והם, ויש איזה בסיס, הבסיס אלמנטרי של של יהדות, יש מקום לשיתופי פעולה במה שמחזק את עם ישראל, במה שמחזק את מדינת ישראל. יכול להיות אנשים כאלה שחושבים שהשיתופי הפעולה האלה יש להם נזק מאוד מאוד גדול, אז יכול להיות מחלוקת. יש כאלה שחושבים שזה מאוד מזיק, ושהרע, זאת אומרת, ההפסד יותר גדול מהרווח, ויש כאלה שחושבים שהרווח יותר גדול מההפסד. יש מקום למחלוקות בהסתכלות איך צריך לפעול. יש מקום למחלוקות האלה. איך צריכות להיות המחלוקות האלה, איך צריכים לעשות את המחלוקות האלה. אז יש לנו כללים. תלמידי חכמים שבבבל יש להם שיטה אחת. תלמידי חכמים שבארץ ישראל שיטה אחרת. אלה שבבבל חובלים. אחד מכה את השני. כך כתוב בגמרא. בבבל חובלים זה בזה, הם נקראים חובלים. חובלים, מחבלים, אני יודע. הם אחד פוגע בשני, לשם שמיים מקיים אחד את השני. זה שיטה. ויש שיטה אחרת. תלמידי חכמים שבארץ ישראל, הם נקראים נועם. לא שביניהם אין ויכוחים וכולם בהסכמה אחת, ורק בבבל יש חילוקי דעות ולכן צריכים לעשות את המלחמות. גם בארץ ישראל יש חילוקי דעות. יש כאלה שחושבים באופן כזה, ויש כאלה שחושבים באופן אחר. יש כאלה שחושבים שמותר לעלות וצריך ומצווה לעלות להר הבית. יש חושבים שזה איסור חמור. יש מחלוקות. מחלוקות בהלכה. ומחלוקות בהשקפה איך לנהל את החיים הכלליים של הציבור. יש מקום למחלוקות. איך צריכות להיות, להתנהל המחלוקות האלה? בדרכי נועם. אני אתן לכם דוגמה. לי מאוד מציקה עכשיו, בחודשים האחרונים, עקב המפגש שלי עם הדיינים שלנו, שנהיו דיינים, ושהם פוגשים את העובדה שהגרושים, חלק גדול מהאנשים הגרושים, מחייבים אותם לשלם תשלומים מעל ומעבר ליכולת שלהם. והם נמצאים במצוקות נוראות, ויש תביעות משפטיות של 75,000 תביעות משפטיות על גרושים, ויש הוצאה לפועל, ומספרים סיפורים איומים ונוראים. רק סיפור אחד שמעתי פה מהבית דין, אני קמתי מכלי שלישי, אבל שמעתי שהיה כאן מישהו שבא לבית דין וטבע את ה... הוא שכר כאן חדר, שכר דירה, ואמר שיש כל הזמן קלקולי חשמל. הבית דין רצה לברר, ובא לבית, אמר שהוא לא יודע על מה הוא מדבר. אז הבית דין רצה לברר, אמר יש שם עוד אחד שכן שהוא גם כן סוחר בבית הזה, נשאל את השכן הזה. שאלו את השכן הזה, תגיד לי, יש לך... מפעם לפעם הפסקות חשמל שמקלקלים לך את המקרר? הוא אומר, אני לא מדליק את המקרר. פלטה יש לך? לא, אני לא. מה זאת אומרת? אתה אוכל קר? הוא אומר, כן. אני גרוש. אני לא יכול לחמם. שנה שלמה גרתי במסעית שאני עובד בה. עכשיו יש לי קצת כסף, אז אני שכרתי דירה, אבל להשתמש במקרר, להשתמש בפלטה, אין לי כסף. למה? כי את כל הכסף שלו הוא צריך לשלם למזונות של הילדים, שמזונות של הילדים יכולים לתת פחות, יכולים לתת יותר. מה הסברה שמישהו ישלם יותר מיכולתו? איפה הכרטוב הזה בהלכה? איזה מקור? אני רק מסתכלתם דוגמה. יש המון המון אנשים שסובלים מזה, וזה מאוד מציק לי. יכולנו לעשות, לכתוב כתבה בעיתון, ולתקוף את הרבנים, ולתקוף את הדיינים, ולהגיד שהם לא בסדר, והם עושים דברים איומים ונוראים. אני עשיתי משהו אחר. אני כתבתי לרבנים הראשיים, שאני נחשפתי למחקר שעשה אבא של אחד התלמידים שלנו, שהוא דיין, כמה באמת צריכים לשלם מזונות, והתברר שזה שליש ממה שהיום מחייבים. הוא עשה את המחקר הזה בבירור עם כל ה... מוסדות עם משרד האוצר, דברים אחרים, ואוניברסיטאות, אנשים שעשו מחקרים, זה הגיעו כולם למסקנה דומה, החיובי המזונות מוגזמים מאוד מאוד מאוד. אז אני כתבתי מכתב לשני הרבנים הראשיים, וצירפתי את המחקר הזה, ואמרתי, כתבתי להם שאני חושב שכדאי שיהיה דיון במועצת הרבנות הראשית על הנושא הזה, לאור המחקר הזה, ולתקן את העיוות הזה שהוא לכאורה חמור מאוד, וצעקת הגרושים עולה עד לב השמיים, וכדי שזה יהיה מתוקן מבפנים, ולא שבסוף תהיה התנפלות של התקשורת וכדומה, לעשות את זה. כך כתבתי, כך צריך להיות. אתה ראית שרב אחד עושה דבר שמאוד מאוד לא מוצא חן בעיניך, אז ראש כל תברר מה הוא עשה. זה הדבר הראשון. כדי לברר מה הוא עשה, צריך לדבר איתו. אחר כך, ביררת מה הוא עשה ולא מצא חן בעיניך. אתה יכול להגיד שאתה לא מסכים לדברים שלו. אתה יכול להגיד בסגנון, יש ויכוח ענייני. אתה חושב שמה שאתה עושה זה מזיק. אני חושב שמה שאתה עושה זה מזיק, ולכן אני מייעץ שלא תעשה את זה. יש ויכוח. יכול להיות שאפשר לקבל את העצה הזאת, יכול להיות לא לקבל את העצה. ואז כבוד התורה נשמר. ואם כל אחד תוקף את השני לשם שמיים, לשם שמיים, כמובן. אבל לשם שמיים צריכים שגם יהיה כבוד שמיים מזה, לא רק שיהיה לשם שמיים. צריך שגם כבוד התורה תתגדל על ידי זה. וכל הצורה הזאת של המחאות, אני הפסקתי מזמן לחתום על המכתבים האלה. מזמן הפסקתי לחתום, כי הייתי... ראשית כל, באים, מחתימים אותך, הרב זה אמר כזה, אתה סומך על הרב, נכון? ודאי סומך. אז אני חותם. אחר כך מדבר שהרב לא אמר, הסקן הזה, הוא עשה בשם הרב וכו', וכל מיני דברים לא מבוססים. ואני לא יודע איך לעשות שרבנים שלנו, שהם כל כך צדיקים ותמימים, לא יהיו כל כך תמימים. כל אחד שמחתים אותך על משהו, תבדוק בעצמך, ואל אחד יסמוך על השני, ואחד יסמוך על השני, ובסוף אומרים לך ששלושת הרבנים האלה חתמו, אז למה אתה לא חותם? אתה כבר לא יכול לחתום, כי שלושת הגדולים חתמו. כל דבר אתה חותם על משהו, תיקח אחריות, תברר, מי אמר, אתה אומר שאתה סומך עליהם, צלצל להם אם באמת הם אמרו את זה, אם הם באמת זה בשמם, זה בדיוק הדוסח, וכדומה. מחלוקת בין תלמידי חכמים תהיה תמיד. לא יהיה מצב כזה שלא יהיה מחלוקת. זה המצב הבריא, שיש דעות שונות ויש חילוקי דעות. אבל איך פותרים אותם? פותרים אותם רק על ידי דיון ענייני. לא להגיד, האיש הזה הוא פסול. מה זה עוזר? לא לדבר על האדם, לדבר על הנושא ולא על, על בני אדם. ואז כבוד התורה יתעלה. וכך צריך לעבוד וכך צריך לפנות, ומאוד מאוד מצייר הדבר הזה, כל המחלוקות האלה. אנחנו צריכים, בעזרת השם כולכם תהיו תלמידי חכמים גדולים, אז תדעו לכם להיזהר בזה, ולהשתדל לעשות אחדות בין תלמידי חכמים, ולא מריבות בין תלמידי חכמים, ולא עם זה אני לא יכול לדבר, ועם זה אני לא יכול לדבר, ועם זה אני יכול לדבר. אנשים, יש פערים גדולים, אבל... חלקם הם רק מלאכותיים, חושבים שהם פערים גדולים. כשנפגשים, פתאום פוגשים שמה שהשני אומר, יש בזה גם סברה. אבל אני חושב שזה לא מכריע את הדבר. אבל יש בזה גם סברה. ואז אתה לא תוקף אותו בצורה כזאת, כאילו הוא הולך להרוס את העולם. צריכים גם להבין שיש ציבורים שונים. הרב הזה הוא רב של ציבור מסוים, והרב אחר רב ציבור אחר, וכל ציבור יש לו... המקום הרוחני שהוא עומד בו. ועם כל ציבור אתה מדבר באופן אחר. לא כמו שאנחנו מדברים פה בישיבה, נדבר עם בעלי תשובה. נדבר עם אנשים שמתחילים בתחילת הדרך. הסגנון משתנה, ולכן אתה שומע את פלוני שהוא אמר שאפשר להקל, תלוי מי הוא דיבר, על מה הוא דיבר ואיך הוא דיבר. כל צריך להתבונן. בשביל זה צריך לעשות אחדות. ועל זה אנחנו עובדים ומשתדלים לעשות אחדות, ואנחנו מתקדמים בתהליך הזה. ואם אנחנו נזכה, אתם תצטרכו לעזור, אם אנחנו נזכה באמת לפתח את זה, להקים איחוד רבני הציונות הדתית, ושהשתתפו בה בעזרת השם, רוב רובם של רבני הציונות, לא השתתפו כולם, אתם יכולים להיות בטוחים, אבל הרוב הגדול בעזרת השם השתתף, והתברר אז שאלה שצועקים הם מעטים, והם לא, הם לא הפה של רוב הרבנים. זהו מה שיש לי בעניין הזה, אם יש לכם הערות, תגידו לי.